קצת שלח לך. פרשת ג' כל שנה מגיעים לפרשת שלח לך. כתוב בספרים שהאם הבנים שמחה מביא את זה ועוד. שחטא המרגלים הוא מקטרג וצריך לתקן אותו. כל הדורות מתקנים אותו. אז אני כל שנה מחפש איזה ממד תיקון חדש לחטא המרגלים. משהו חדש בשבח הארץ. השנה מצאתי. כל שנה יש לי איזה משהו חדש, השנה מצאתי. יש בפתח תקווה, אולי לא רק, אולי בעוד ערים, אבל אני מכיר בפתח תקווה, החברה שנותנת שירותי תברואה, כאילו זו חברה חיצונית לעירייה. אז פתאום אני שם לב זה נקראת חברת צבי כהן, משהו כזה. אז אני שם לב שיש מדבקות על הפחים הירוקים, הצפרדעים האלה הגדולים, יש מדבקות. זה כתוב צבי כהן, בעם, אני יודע. והנה, תסגרו כאן איזה חטא כזאת, ואז זה יעשה לי תוכה של התוועדות. אנחנו מתוועדים, כל יום שאנחנו מתוועדים. צריך גם אוכל, צריך איזה משקה. כן, כן, יש, בטח. שבו, שבו כאן, בידי. שב כאן. אנחנו מתוועדים. אני קורא לזה מרחק חיבוק. בקיצור, אתה רואה מדבקה, אתה לא מסתכל מה... פתאום אני רואה כתוב על המדבקה להשם הארץ ומלואה. יפה, שמישהו...
פרזבת.
אה?
פרזבת.
כן? האשפה בארץ ישראל, איך אומר רבי יהודה הלוי, נעם לי ללכת ערום ויחף על, לא זוכר כבר את המילים, נכון? על אבנייך מאשר כל דבירייך וכל מיני ארמונות מקומות אחרים, כן? אז טוב, אני מסתכל עוד קצת על המדבקה. מה אני רואה כתוב? כל כך יפה. יחד נבנה ונשמור את ארצנו. כל כך יפה. ממש עשה לי כזה שמחה. על הפח השפע. המרגלים, עשיתי את החשבון הזה, המרגלים לקחו פירות מתוקים של ארץ ישראל וזרקו אותם לפח. כן, נפלו באפר. ואנחנו לוקחים את מה שנמצא בפח ואומרים, אבל זה פח של ארץ ישראל. זה שומרים על ארץ ישראל נקייה. אה? מחזור וכל זה, זה לדאוג שהארץ שלנו תהיה ארץ יפה, טובה, רחבה, נקייה. מאוד נהניתי במדבקה הזאת. טוב, הכל פנים, בשפת אמת כאן, הבאתי כאן היום איזה דיבור ארוך קצת, אבל בואו ננסה לכבוש אותו ביחד. הוא מנסה כאן להסביר את הרצף, בסדר? את הרצף. אני רוצה לתת איזשהו הקדמה לגבי הרצף הזה של... כלומר, אי אפשר לראות את חטא המרגלים כעומד לבדו. יש את חטא המרגלים, המעפילים, חלה, נסחים, לפני כן. מרים וקברות התאווה. בסדר? ניתן דוגמה אחת למשמעות של הרצף הזה. כתוב בפסוק, והימים ימי ביקורי ענבים. שהמרגלים מגיעים לזה, וימי ביקורי ענבים. למה זה חשוב? למה זה חשוב? למה התורה צריכה לציין לי... איזה ימי ביקורים אלו? תשובה. מה?
זה לדעת מה...
כאילו, זיאולוגיה. אפשרות אחת. הרב שמשון מאוסטרופול, אחד מגדולי המקובלים, נהרג בפרעות תח ותת. עכשיו זה כף סיוון, אתמול היה כף סיוון, שזה התענית על כך, גם על תח ותת הוא נהרג. הוא אומר, ימי ביקורי ענבים, תיקח את ביקורי ענבים. מה זה ביקורי ענבים? קח את האותיות שלפני האותיות ענבים, מה תקבל? לפני עין יש סמך, לפני נון יש מם, לפני בית יש א', לפני מם יש למד. סמך מם. מלאך, כאילו, מלאך חבלה. כלומר, הוא אומר, המרגלים נכנסים לארץ ישראל בימים שהסמך מם שולט. בשפה יותר מובנת, בקיץ. קיץ זה זמן פורענות, זמן קצה, זמן שחם, זמן שיש פחות סבלנות. זמן של פורענות. הפורענות גם מזדמנות לשם. המרגלים בסופו של דבר הולכים בארץ ישראל בעיקר בשלושת השבועות. זה העיקר ההליכה שלהם. תוך 40 יום, 21 יום, הם הולכים. נכון שזה קדם לשלושת השבועות, אבל אם הכל היה קשורה, אז מתי היו צריכים להיכנס? יצאו בכף באייר, נכון? כמה, נכון, יצאו בכף באייר למסע, כמה זמן זה מהר סעיר לקדש ברנע? 11 יום. תעשו מכף, 11 יום. לאן הגעתם? הגעתם לאזור א', בית סיוון. יחד עם ההתעכבות של מרים עוד שבוע נגיד, בגלל מה הגענו לבב סיוון, פחות, הגענו לשנה ממתן תורה, נכנסים לארץ ישראל. הגענו לזמן הקציר, זמן מאוד שמח, זמן אופטימי. אבל בגלל שהתעכבו בקברות התאווה חודש, נכון? לא יום ולא יומיים, לא שבוע ולא שבועיים, עד חודש עד שזה יצא. אז התעכבו בקברות התאווה חודש. ואחרי זה עוד שבוע בגלל מרים. אז כבר הגענו לדילי של מקף בייר, אנחנו כבר בקף סיוון, אנחנו כבר בראש חודש תמוז. אז המרגלים יוצאים לראש חודש, למשימה שלהם בראש חודש תמוז, וזה כבר ימי ביקורי הנביאים, וזה כבר קיץ, וזה כבר קצה, וזה כבר דין, והכל משתבש. כלומר, יש כאן איזה רצף, צריך לראות את הרצף. הרצף הוא גם בקלקול, אבל גם בתיקון. זה מאוד ברור ששלושת המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל מיד אחרי חטא המרגלים, הם קשורות קשר בל ינתק לחטא עצמו. איזה מצוות יש? חלה, נסכים וציצית. אז חלה ונסכים זה דברים שקשורים לארץ ישראל. ראשית הריסותיכם תרימו חלה. וציצית זה מצווה שגם היא שקולה כנגד כל המצוות כמו ארץ ישראל. למה ציצית דומה לארץ ישראל? כי ציצית זה מצווה שעוטפת את האדם כולו. בדיוק כמו שארץ ישראל מהווה סוג של איזה עטיפה. אז השפת האמת כאן מנסה לתת כאן איזה, גם כן, לבנות כאן איזה רצף. פה ננסה, אני אומר, בדרך כלל אני מביא דיבורים יותר קצרים, זה דיבור יותר שמן. אבל אתם שמנים, אז אפשר ביחד. שמנים, הכוונה... כמו הכוזרי, הכוזרי מה אומר? זה שני עונג. כתוב שאדם על רב פנחס מקוריץ, אתה שומע? רב פנחס מקוריץ, אנחנו מספרים שהוא היה נהיה שמן מעניית אמן יש מרבה. הכוזרי, החבר אומר לה, המלך אומר לחבר, כשהחבר אומר לו משהו שלא מוצא חן בעיניו, אומר לו, דברך היה שמן ושב להיות רזה. אז שמן זה שון שמן. טוב. בעניין ניסיון המרגלים, כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני. אז איך חטאו? וכניסת ארץ ישראל היה תיקון הבריאה. כעניין שאמרו חז"ל, מהי טעמה פתח בבראשית, כוח מעשה וגיד לעמו. כלומר, הכניסה לארץ ישראל זה התיקון של הבריאה כולה. זה לא חוכמה לקבל תורה במדבר. טוב, זה חוכמה, אבל זה... תורה במדבר זה לקחת תורה שהיא אין סוף, רחבה מן ים, ולצמצם אותה לאיזה מקום מאוד מאוד צר. התורה, הכתובת של התורה זה המכתב, והכתובת זה החיים. ככל שיש פחות חיים, יש פחות תורה. אדם רווק הוא פחות תורה מאדם נשוי. למה? כי הוא פחות חי. כי אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו מעגל כללי. אדם אומה בגלות, היא פחות תורה מאשר אומה בארץ ישראל. אפילו, אני אומר, אפילו ברמה הפרקטית. כשאתה נמצא בגלות ויש לך חשמל בשבת, אין לך בעיה, חשמל, הגוי מפעיל חשמל. כשאתה נמצא בארץ ישראל ויש לך חברת חשמל, וצריך להפעיל חשמל בשבת, צריך להיזקק לנושא הזה, לא יעזור שום דבר, אתה לא יכול לבנות רק על גויים כל הזמן. מישהו צריך להיכנס לעובי הסוגיה ולהכריע מה עושים עם חשמל בשבת במדינה יהודית. חשמל צריך לעבוד כאן בשבת, אי אפשר שלא יעבוד, זה פיקוח נפש, יש פה בתי חולים, יש פה בסין צבאים וכו' וכו'. כשאתה נמצא בחוץ לארץ, אז משטרה, מצוין, יהיה איזה ג'ון או איזה שריף שיפתוח את הבעיה. כשאתה נמצא בארץ ישראל, מישהו גדול כנראה, עם כתפיים רחבות, צריך להיכנס לעובי הסוגיה ולברר מה עמדת התורה בסוגיית משטרה בשבת. משטרה זה לא פיקוח נפש, נכון? בצבא זה קל, הצבא זה פיקוח נפש, יחסית קל. משטרה זה לא פיקוח נפש. אבל מצד שני, אם לא יהיה משטרה בשבת, אז כן יהיה פיקוח נפש. אז אפילו, תסתכלו מה קרה לעולם התורה, מה שקמה המדינה. כמה, לא רק בחת כמות, בחת איכות, התחומים שבהם התורה עסוקה, כמה, אין סוף תחומים, אנחנו רק כל הזמן, השתלת איברים, בתי חולים, רפואה, הלכה, חשמל, כל הדברים שבעצם כרוכים בחיים במדינה. הקמת מדינת ישראל היא תחיית התורה הגדולה ביותר. אם לא הייתה הקמת המדינה, עוד היינו נשארים רק ב... עומדים גמרא, דף יומי, אני לא יודע מה. תחיית התורה עצומה. עכשיו אני עוסק בסוגיית, בדיל בן עצמי, וגם ללמד, בסוגיית ריבית. אם אתה בחוץ לארץ, אין בעיה. להפך, מצווה. לנוכרי תשיך. מצוין. הרי יהודים כל השנים ממה התפרנסו? מלהיות מלווים בריבית. אבל כשאתה בארץ ישראל, צריך לנהל משק כלכלי. מה תעשה? אה? מה תעשה? יותר עסקה. אומר כבודו. היתר עסקה לא מועיל בדאורייתא, מועיל בדרבנן רק. או לפי חלק מן הדעות. מה עם חברות שאין בהן היתר עסקה? היתר עסקה זה כמו פרוסבול, זה כמו כל הדברים האלה, זה מועיל רק ב... אז צריך להזקק לנושא הזה, והפוסקים נזקקים, זה תענוג לראות את זה. אני אגיד לכם בשורה התחתונה ש... לפי דעת רוב ככל הפוסקים, ריבית לא שייכת בחברות בעם ובעניינים של עסקים, אלא רק בהלוואות של אחד על אחד. יש הרבה, אני אומר, יש הרבה מאוד מה לדון. אז לכן הוא אומר כאן, כניסה לארץ ישראל זה תיקון עולם הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, וכשעם ישראל נכנס לארץ ומתחיל לחיות על פי התורה, לא רק ללמוד תורה, אלא לחיות חיי תורה. זה תיקון הבריאה. או, אין מספיק דפים, אה? טוב, אולי תשבו... דוד, תשב כאן ליד אלצ'ולה. מה שם הפרטי שלך, אלצ'ולה? אלחנה. ואפשר לקרוא לך אלחנה או שזה רק אלצ'ולה? אה? יש כאלה שזה...
יש יהודים
בקוסראי
שזה
בדיוק
הפוך,
בשבילם
זה
תירוץ,
לא לבוא
לארץ. כן, מה?
להסתבך.
מה צריך להסתבך? כן. להסתבך. זה בדיוק העניין, אנחנו רוצים להסתבך בדברים הללו. ובכן, כניסת ארץ ישראל לתיקון הבריאה, כיאן שאמרו חז"ל, מה איתם הפתח בראשית, כוח מעשה וגיד לעמו. וזה הערת התורה, שהוא תוך מעשה בראשית. והיא מעלה רמה. ועל זה נאמר, מערב טובך אשר צפנת ליראיך. כן, זה הסוד. ולכן, קשה מאוד לתקן מילה דקיימה בעובדה, כדי איתה בזוהר הקדוש תרומה. כן? כלומר, זה... ללמוד תורה בצורה מופשטת, זה הרבה אנשים אוהבים. אבל לקיים... דקיימה בעובדה, כאילו, להוריד את זה לעולם המעשה, זה הרבה יותר קשה. לקיים חברה תורנית, צודקת, מוסרית, שחיית האידיאלים, זה הרבה יותר מורכב מאשר ללמוד עליהם. כן? להיכנס לארץ ישראל. בוא נאמר ככה, אמר פעם, היה איזה יהודי אחד חקלאי, קיבוצניק מקיבוץ עד, שאמר, דיברו על... שנת השמיטה התקרבה. אז הוא רצו אולי שלא יהיה יותר מחירה באותה שנה. אז הוא אמר, תקשיב, אל תיקחו את כל מצוות שמיטה ותשימו על הגב של החקלאים. יש גם שמיטת כספים. בואו נראה את האזרחים בעיר עושים שמיטת כספים, ואחרי זה תבואו לחקלאים. כלומר, ללמוד וגם להגיד שמישהו אחר צריך לעשות זה קל, אבל כשאתה צריך לעשות בעצמך, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה. לכן הזוהר אומר שקשה מאוד לתקן מילה דקיימה בעובדה. והראיה שהראיו מוכנים לקבלת תורה ברצון שלם, שהקדימו נעשה לנשמע, ולבחינת ארץ ישראל היה קשה להם לבוא. קבלת תורה, זעקו נעשה ונשמע, מוכנים! לעשות נעשה, לקיים נעשה ונשמע. נשמע, אבל לבוא לבחינת ארץ ישראל, אני אגיד לכם גם משהו, זה גם הרבה פחות נוצץ. אין מה להגיד. זה כמו... יש הרבה דוגמאות, אבל נגיד, זה כמו ההכנה לצבא מול הצבא עצמו. כשאתה עובר שיעורי הכנה לצבא, אז מה? זה הכל, זה כאילו... או שמדברים באמת על האידיאל הגדול של להגן על עם ישראל ועזרת ישראל מהצער, או שמדברים איתך על כל מיני, אני יודע מה, חלומות ופיקוד ושליטה ואני יודע, זה וגודל. ואז אתה נכנס לצבא, ואתה מגלה שהדרך לרמטכלות עוברת דרך כמה תורניות מטבח באמצע, ודרך כמה רסאפים ורסארים וכל מיני כאלה, כן? כאילו, פתאום אתה מגלה שזה הרבה פחות נוצץ מה שחשבת. איפה כל העילה, איפה כל הזה, וכל אחד מאיתנו יודע, כל מי שהיה ביחידה קרבית יודע, שעד שאתה מגיע לאקט הקרבי, אתה יוצא לך הנשמה בדרך. מתדריכים וקפק ועוד זה, ועוד איזה יבש, ועוד איזה תטלג, ועוד איזה אחד, ולא תעשו זה עוד, לא רגע, אבל בעצם לא חתמת, לא, בעצם לא עשיתם תאום כמה. אלף אחד בוג'ר, עד שאתה מגיע לדבר הזה, וגם שאתה מגיע, זה כבר לפעמים... המון המון מסביב בשביל להגיע לנקודה אותי, זה פחות נוצץ, ואז יש כאלה אומרים, אם זה ככה, טוב, אני לא רוצה לבוא, יאללה, אני לא בשביל... כנ"ל לגבי הכנה לנישואים, פה השיעורים הנפלאים שהרב יורם אליהו מעביר לחתנים, לפעמים אני נכנס ככה לאיזה שיעור, גונב כמה משפטים כדי להתחזק בעצמי. הרב יורם מדבר פה על הזה, על האחדות, על השלמות, על המהות אחת, מי מקים את האוהל לפני מי, מי שמכיר, כאילו הכל. וזה דברי אמת לאמיתה, אבל ביום יום... זה ישטף את הכלים. אתם יודעים מה ההבדל בין סטודנט למי שהוא לא סטודנט? סטודנט שוטף את הכלים לפני הארוחה, ונשוי אמור לשטוף אותם לפחות אחרי הארוחה, כאילו זה היה... אבל אנחנו מכירים, אני לפחות מכיר בית אחד שמתנהל לפעמים כמו סטודנטים, והכלים נערמים. יש הרבה מאוד דברים קטנים באמצע, זה פחות נוצץ. זה מה שקורה למרגלים. יש תורה, משה רבנו, יושבים, לומדים, הרמב"ם מתאר איך היו לומדים תורה שם, איזה גדלות, ופתאום צריך להגיע לארץ ישראל, וכל אחד יישב פה מתחת לאיזה גפן או תאנה, וזה כבר לא יהיה כל כך וואו, כמו שהיה מקודם, כי לא יהיה לך את משה רבנו ואת הר סיני כל רגע, וכל אחד יצטרך להתעסק עם התרומות, המסרות שלו ולהביא, וזה, וזה הרבה הרבה פחות נוצץ, וככה מרתק, ולכן היה להם קשה לבוא לבחינת ארץ ישראל, שזו בחינה של ירידה, ובאמת עדיין היה הארץ תחת יד כנען, ולכן היה עוד קליפה מסתרת הקדושה. כלומר, כשהם נכנסו, כשהמרגלים נכנסו לארץ ישראל, לריגול שלהם, זה כמו, מי כאן ירושלמי? יש פה ירושלמי? אתה ירושלמי. גם אתה, זה טוב, גם יישוב, גם מבחינת ירושלים. מה קורה לירושלמי שהוא נוסע באיילון?
הוא לא יודע מה זה.
לא, נגיד בטעות קרה לו שהוא הגיע לאיילון. זה, אתה יכול, אפשר, תסתכלו מה... אתה מפספס את הכל, אתה רואה רכב, נגיד אנחנו מסתכלים בחוץ, אתה רואה רכב קודם כל נוסע לאט, עולה על מלא נתיבים, למה? כי הוא כל הזמן ככה מסתכל, מה זה המגדלים האלו, כאילו אתה יוצא מאיפוס, אתה נכנס, ירושלמי, אתה מביא אותו לעיר, תן לו איזה עיר ככה, רגועה, טבריה, בית שאן, שהוא הקצב שהוא מכיר, לא תל אביב, עם כל התחתך מגדלים וזה ונוסעים, ופתאום הוא זה, פתאום בא לו רכבת מול העיניים, הרי אתה נסע באיילון בסיבוב, פתאום שלך אתה חושב שהרכבת באה עליך. אז תחשיבו, הם נכנסים המרגלים לארץ ישראל, לארץ כנען, לארץ כנען עדיין. מה הם רואים? הכתוב יגיד בפרשת ויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותם לא תלכו אני השם. הוא רואה ארץ מלאת תאוות, הם רואים ארץ מלאה, הם רואים אנשים שהתמכרו לגמרי לתאוות, לתאוות המין, לתאוות הרכוש. זה הרי העבודה זרה. מה זה בעל? עבודה זרה של בעל, עבודה זרה שסוגדת למין, ליצר המין. מה זה עשתורת? עשתרות זה צון, עשתרות צונך. זה עבודה זרה שסוגדת לרכוש. מה זה... מה? בעל פאור? זה תעבוד יותר לבחות. אלה עבודות, זה לא עבודות, יש עבודות זרות יותר ככה... סוליסטיות כאלה, יותר כביכול אצילות, יותר עדינות. לא, בארץ ישראל זה שיא התומה. אז הם רואים את החורי יושבי הארץ, את המתמכרים פה לאדמה, רואים לכאן... רוצה להכניס אותנו משה רבנו? אנחנו בן איש עם עת, בזה, עם חולצה של שבת, הכניס אותנו כאן לתוך כל הדבר הזה, סקרת נפשות. אנחנו נמחק. נמחק. אוי ואבוי לנו. לקחת בחוצ'יק חרדי מאיזו ישיבה, תזרוק אותו לתוך מסייעת 51? מה? ואמרת אותו. לא רוצים להיכנס. ובאמת עדיין היה הארץ תחת יד כנען, ולכן היה עוד הקליפה מסתרת הקדושה. ולכן נראה כי לא השיגו המרגלים לראות טוב הארץ. כדכתיב, אם יראו, הקדוש ברוך אומר, אם יראו האנשים האלה, משמע שהמרגלים לא ראו זולת יהושע וכלב, שאמרו טובה הארץ, אם חפץ, השם בנו ונתנה לנו דייקה. הגם שעדיין אינו בהתגלות, הבינו שיש בה טוב הגנוז. אנחנו בדור שלנו, השפת אמת הזה הוא לגמרי פשט. שיש בארץ ישראל טוב הגנוז. מה זה אומר טוב הגנוז? זה אומר שהוא מגיב רק לתדרים מסוימים. הוא לא מגיב לעמים אחרים, הוא מגיב לעם ישראל. לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אתה מסתכל מכלפי חוץ, יש יומן מסע של מרק טוויין שהיה כאן בארץ לפני 150 שנה, הוא כותב, יש לי גם בבית מצגת תמונות מהתקופה מ-1921, משהו כזה. אתה רואה את הארץ חריבה לגמרי, יש לי תמונות מאזור הכנרת. כנרת זה מים. כלום, אתה רואה, אגם ומסביב מדבר. וכל מקום שמגיעים יהודים, קבוצת יהודים, שמה את היד, שמה כף מלט, הכל צומח. יש בזה טוב גנוז. כל השאלה איך אתה מסתכל, איך אתה מביט. הם לא ראו. אבל יהושע וכלב ראו. אך בהשם אל תמרודו, כי ודאי אמרו המרגלים אמת, כי ביותם במדבר היה טוב להם. ונראה להם שחס וחלילה יהיה ירידה בכניסתם לארץ. נכון, תהיה ירידה רוחנית. אבל מי אמר שבאנו לעולם רק כדי לעלות עליות רוחניות כל הזמן? באנו לעולם כדי לספר ולהלל כבוד שמו יתברך. וגם אם לך זאת נראית ירידה, פחות מרגיש מוגן, אבל מה שמעניין את האדם, צריך לעניין אותו לא המדרגה הרוחנית האישית הפרטית שלו, וגם לא של העם, אלא האם אני מספר כבוד השם או לא מספר כבוד השם. עוד מעט ג' תמוז, היורצייט של הרבי מלובביץ', אז הוא שלח את החסידים שלו במיוחד למקומות כאלו שאין שם כלום. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בתי חב"ד, חוץ מלקבל מי שברך מהרבי, לא קיבלו ממנו כלום. כלומר, קיבלו את השליחות, קיבלו את התוקף, אבל לא קיבלו מימון כלכלי. שלחו אותך למשימה וגם אמרו לך, גם תדאג לכסף. יש בדיחה ידועה, אני לא יודע אם כולם יודעים אותה, אבל שאיזה שלושה אנשים מגיעים לזה, גיהנו. חסיד ברסלב, חסיד חב"ד, ותכף תשמעו על השלישי. אז חסיד ברסלב, מה זה? הבטחת לי שתציל, מהגיהנום, תציל אותי, מה זה? הוצאת יד, תופסת אותו בפאות, מוציאה אותו מגן עדן, מגיהנום. החסיד חב"ד גם כן, רבי, מה זה? הייתי קשור אליך, תעזור לי, תציל אותי, וזה גיהנום. הוצאת יד מהשמיים ואומרת, מונית לשליח הרבי בגיהנום. השלישי היה תמיד הרב קוק. מה זה? זה גיהנום. יוצא לו פתק, זה לא גיהנום פה, התחלת די גאולה. בדיחה, כן, אבל זה... אז באמת במדבר היה יותר טוב, אין מה לדבר. אבל באמת בני ישראל נבראו בעולם להעיד על הבורא יתברך ולתקן את כל הבריאה. וזה היה צריך להיות המכוון לעשות שליחות השם בעולם, לא לגרמאיו. יכול להיות שאתה תרד במדרגתך הרוחנית, נכון? תהיה לך פחות הסוגס, פחות תרגיש את ההתלהבות והקרבה. אבל תהיה שליח. תהיה שליח. נכון, התורה ניתנה לנו גם כדי שנשלם מחירים במדרגתנו הרוחנית הפרטית כזו או אחרת, ובלבד שנספר ונמלא את שליחותנו ונספר כבוד השם בעולם. ועם ישראל צריך להיכנס לארץ ישראל עם הסכנות ועם המורכבות, כי רק שם הסיפור הוא שלם. ממילא כשעושים רצון השם יתברך, זוכים ביתר סט. גם בכניסתן למדרגה שפלה בעבור כבוד שמו יתברך. וזה מעלת הארץ. דכתיב בה עיני השם אלוקיך, מראשית ועד אחרית. דכתיב טוב אחרית דבר מראשיתו. דינה התורה נקראת ראשית. וכן בכלל דור המדבר היו בחינת ראשית. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כאן זכאים למעבר ראשין. אך עיקר המכוון להעלות הכל בכוח הראשית, וזה בחינת ארץ ישראל. דור המדבר נקרא ראשית, ארץ ישראל נקראת ראשית. כן? אז רוצים לחבר ראשית לראשית. ולחבר את הכל אל הראשית, לחבר את כל... מה זה לחבר את הכל אל הראשית? זה שאדם, כל הפעולות שלו, כל המעשים שלו, הוא תמיד קשור אל השורש. תמיד מחובר אל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תמיד זה מחובר לשם. וגם... ולתורה שנקראת ראשית. וזה שכתוב, ויתורו את ארץ כנען, להמשיך את הערת התורה לשם. אתם מבינים איך הוא קורא את המילה ויתורו? אה? יש לו קריאה אלטרנטיבית למילה ויתורו. מה זה ויתורו? אנחנו מפרשים לשון טוריסט, כן? לשון תייר. אבל הוא אומר, ויתורו ויעשו אותה תורה. לשון תורה. כשאתה רוצה להסתכל על משהו ולהנחיל בו את התורה, אתה עושה לו ויתורו. ויתורו את ארץ כנען, להמשיך הערת התורה לשם. והכל כדי לתת להם נחלת גויים כנזכר לאל. וזהו ששמח הכתוב מצוות חלה לנחמה. שלא יקבלו תרעומת המרגלים, כי בהיות שבמדבר היה להם לחם מן השמיים, ובארץ היה להם לחם מן הארץ, על זה כתיב, והיה באכולכם תרימו. המרגלים אומרים, מה אנחנו צריכים ללכת לארץ ולאכול לחם מן הארץ? זה עבודה, עבודה שפלה, עבודה בזויה. צריך להתכופף, לזרוע, לקצור. אנחנו רוצים לחם מן השמיים. יורד, אוכלים, סוטים. אומרים להם הקדוש ברוך הוא, לא, אל תקשיבו להם. יש לחם שיורד מן השמיים מלמעלה למטה, משאיר אותנו פסיביים, ויש לחם שאנחנו קוצרים אותו ומעלים אותו מלמטה למעלה. שזה כל העבודה שלנו בעצם, להעלות דברים מלמטה למעלה. לקחת את הנטיות האנושיות, הרגילות, הטבעיות של כל אחד ואחד מאיתנו, ולהעלות את זה למעלה, להפוך את זה לכלי שאיתו אנחנו עובדים את השם יתברך, לכלי שבו אנחנו מנכיחים את התורה האלוקית, בין אם זה בתאוות אכילה, בתאוות כל הדברים הנמוכים, הם בעצם תשתית, איזו פלטפורמה, לדבר גבוה מהם שאמור להופיע עליהם. אה, וזהו ששמח הכתוב מצוות חלה לנחמם, שלא יקבלו תרומת המרגלים, כי ביות שבמדבר היה להם לחם מן השמיים ובארץ, אז היה להם לחם הארץ. על זה כתיב, על כן, עם כל זה כתיב, היה באכולכם תרימו. וזה החלק שמרימים, שחל עליו שם שמיים, מרים כל הלחם, והוא חשוב לפניו יתברך. וכתיב, והיה, והיה כי תבוא לארץ לשון שמחה, כשמרימים לחם מן הארץ. אין דבר יותר משמח לאדם, מאשר לזכות במדרגה, בזכות המעשים שלו. הוא יגיד את זה בהמשך, או בדיבור אחר, הוא יביא כאן את הזוהר, היי מן דאכי לב דילי, בהית להסתכול לבאפי מלכה. מי שאוכל לחם שאינו שלו, מי שמקבל כל הזמן אבל הוא לא מתאמץ, הוא מתבייש. הוא מתבייש להסתכל בפני המלך. אז הכניסה לארץ ישראל היא בעצם כניסה למקום שנותן לנו הזדמנות להיות שותפים איתו. במדבר אנחנו פסיבים והוא כל הזמן מפנק אותם. כמה אפשר? זה מנוון. בארץ ישראל אנחנו מקבלים את ההזדמנות להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ולזכות למעשים שלנו מכוח עצמנו. דרך אגב, זו הסיבה היחידה, היחידה, לכל הסיבוב שלנו כאן בעולם הזה. כי כששואלים את האדם, שואלים, מה נוח? עדיף להיות או לא להיות? אומרת הרגון חזל, נוח לו לאדם שלא נברא. אם אתה מחפש מה נוח, עדיף לא היינו כאן. העולם מסובך, עולם מסוכן, אפשר ליפול בו אלף פעמים. אז למה באנו? ועכשיו מי שנברא יפשפש במעשה. באנו לכאן, כי דרך המעבר בעולם הזה המסוכן, יש לנו סיכוי גם גדול מאוד לזכות לאיזושהי מדרגה בכוח מה שעשינו. באנו, עבדנו, עמלנו, התגברנו, יצרנו, תרמנו, לקחנו את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ועשינו איתם משהו. כשנחזור חזרה למקום שמנו באנו, נוכל להגיד, רגע, רגע, מגיע לי, עשיתי, עבדתי, עמלתי. ייתנו לנו את שכרנו מושלם מן השמיים ונהנה מיגיע כפינו. במדבר זה בעצם חיי נשמה, כמו מלאכים. ארץ ישראל, תזכו מצד עצמכם. תרימו חלק, אמנם, לא את הכל, אנחנו לא נהיה כאן מלאכים, אבל את החלק, חלק מהזמן, השבת, חלק מהמזון, התרומות ומעשרות, חלק מהאנשים, שבט לוי, יהיה תרומה שהיא תשפיע על הכל. ואנחנו נעשה את זה בכוח המאמץ והעמל שלנו. וכתיב היה לשון שמחה שמרימים לכם מן הארץ, דהית על השם יתברך, עשיר ושמח בחלקו. שזה רצונו יתברך בבני ישראל, שבחר לחלקו מן התחתונים, עם היות שנשמתם למעלה מן המלאכים. הייתה שמחה לפניו בירידתן לעולם הזה. גם הקדוש ברוך הוא צריך להיפרד מהנשמה, להוריד אותה לעולם הזה. מה השמחה? ולהרים חלק הקדושה מתוך זה התערובת. כן? זה כאילו הטריק. זה הטריק, זה היופי. זה מה שיפה בכל הסיפור. משל כזה על מלך שיש לו מלא מלא חיילים, שכל הזמן שרים לו שירים וכל זה. בכל אופן המלך, מה הוא אוהב? כל בוקר הלכת אל הטוקי, שהטוקי אומר לו, מכיר טעם? מכיר טעם? לא, אדוני המלך, יש לך פה אלפי חיילים שרים לך שירים. אתה מתלהב מהטוקי? אז הוא אומר, כן, אבל זה טוקי. זה החוכמה. זה מה שאנשים אוהבים בגן חיות ללכת לכלוב של הקופים. זה כל כך דומה, זה כמעט. זה הטריק. אז כביכול, כן, להבדיל כמובן, אבל כביכול, נשמה שיורדת לעולם הזה וחיה כאן בתוך הסביבה החומרית על פי חוקים של שם, זה טריק, זה היופי, זה הפלא, זה הכושר רוחני וגשמי. זה הנחת הגדולה לקדוש ברוך הוא, ובשביל זה ירדנו לכאן, בשביל הסיבוב הזה בדיוק. ובכוח זה ניצח משה רבנו עליו השלום את המלאכים והוריד את התורה לעולם הזה. כדאית בגמרא, מה כתיב בתורה? לא תגנוב. כן? הקדוש ברוך הוא, משה עוד על השמיים, אז המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, עצור, 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 מה אתה עושה? מה לילוד אישה בינינו? אומר הקדוש ברוך הוא, למשה יחוז בכיסא כבודי ויישב להם תשובה. אז משה צריך לשכנע אותם שיתנו לו להוריד תורה. מה הוא משכנע אותם? חבר'ה, הגנב היהודי הראשון. יהיה גנב, ועם ישראל, וכתוב לא תגנוב, אז זה טענה מנצחת חבל על הזמן. עד רבה, אני בתור מלאך הייתי אומר, הם יגנבו, אז תשאיר את זה כאן. תשובה, בדיוק לזה ניתנה תורה. התורה, הפלא שבתורה הזה, שזה חוכמה אלוקית אינסופית, שיורדת לעולם שגם שייכת בו גנבה, ומנקה אותו, ומרוממת אותו. לכן משהו אמרנו, כן, כתוב זה לא תגנוב, יש לכם זה? אתם יצא הרי לגנוב, כתוב כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אבא ואמא. אין לכם, יש לכם תורה, אבל אין לכם חיים. אז התורה שלכם היא תיאורטית. לנו יש חיים. לחיים, זה גם עם יצרים, וגם עם תאוות, וגם עם... לחיים כאלה, אם תינתן תורה, היא תהיה משמעותית. כל הדבר הזה יכול לקרות רק בארץ ישראל. בעצם חוץ לארץ, במיוחד עולם התורה של חוץ לארץ, מאוד מאוד דומה לעולם המדבר. מקום של הסתגרות, הרי כל הבחוץ הוא עוין. הוא עוין, אתה לא, אין לך מה לדבר עם איוון בחוץ, הכל עוין. אז אתה מסתגר לך בתוך איזה מבצר, סגור פנימי, ושוקד על התורה, כאילו אתה נתק מגע, אתה אומר, אני עכשיו עם אביי, עם רבה, עם רבשי, עם רבינה, אני לא מסתכל החוצה, לא מסתכל לא על איוון, ולא על סלווה, ולא על כל מיני, ולא על... כל המסתכל, אני בפנים. נתק לגמרי מעולם, ככה זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל בדיוק הפוך. בארץ ישראל התורה היא צריכה לנבוע מתוך בית המדרש החוצה, ולהשפיע על כל החיים. איך נראים חיי תורה במדינה? איך נראית הכלכלה? איך נראה צבא? איך נראה... איך נראה, איך נראית התקשורת, איך נראה המוסר, איך נראה הכל. הכל מושפע. ותחיית התורה. כותבים את התורה מחדש. חלקים שהיו לנו ונשכחו, כי בטלה מאיתנו המלכות. ולזה בדיוק התנגדו המרגלים, לא רוצים. כי זה אתגר, כי גם אפשר ליפול, גם אפשר להיקשן, נכון. אבל בלי זה למה באנו? מה זה אקדמי כאילו, ללמוד תורה בשביל הלימוד, החקירס? אומר השפת אמת, ובכוח זה ניצח משה רבנו עליו השלום את המלאכים. והוריד תורה לעולם הזה. כדאית בגמרא מה כתיב בתורה לא תגנוב, שזה כוחן של ישראל, שנשמתן גבוה מאוד, ומתלבשים בגופות בעולם הזה, ועל ידי זה מגביעים את הכל. וכן אומרים, השם נפשנו בחיים. שהיא התורה עץ החיים, הוא שם את הנפש שלנו, נפש זה כל כוחות החיים, בתוך עץ החיים שזה התורה. ולא נתן עמות רגלנו, הוא התלבשות בגוף. שהיא מדרגה שפלה ונקראת רגלן. ובזוהר המדרגה נכשלו המרגלים. בחיבור הזה. דכתיב במות, פירש בזוהר הקדוש בפירודה. וישאוהו במות בשניים. איזה יופי. הזוהר לפעמים במילה אחת מפרש לך פרשה שלמה. איך הזוהר מפרש את המילה? וישאוהו במות, הם נושאים את זה בפירוד. הם כאילו, בעצם, הזוהר מפרש ככה. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת. מישהו כאן כבר אכל ענבים? חוץ מהכיתה שלנו? אה? ענבים. אכלת ענבים כבר? איך היה? היה בסדר. איך היה לך? מעולה, נכון? איך זה לטעום? יש היום הרבה פירות שאתה יכול לפגוש אותם כל השנה, אבל ענבים עוד לא. ענבים זה פרי שהוא... במיוחד הענבים הראשונים, יש להם זה טעם מיוחד. איך היה לפגוש את הטעם של הענבים? נכון? יש משהו. אני אוהב את הקלמנטינות של החורף, הראשונות הירוקות. יש להם כזה ריח, זה משהו. יש גם קלמנטינות ירוקות, כן, תפוזים. עכשיו, איך זה נראה לכם כשאתה אוכל פרי פעם ראשונה אחרי 210 שנים? כי בני ישראל במצרים לא היה להם פירות. כי מצרים היא גן ירק, נכון? כי לא כארץ ישראל, ארץ מצרים, אשר השקית ברגלך, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. ארץ ישראל, אם תמה שמיים תשתה מים וכו' וכו'. אז מצרים בגדים ירקות.
ענבים היה.
ענבים במצרים?
כן, זה סיכום של יוסף.
הוא חלם את זה. יין, ענבים ליין, במלכות, הם יבעו יין מאיזה זה, אבל... אתה עם ישראל, העבדים, שומים, קישואים, אבטיחים, בצלים, לא יודע מה, חצילים, לא יודע מה. פירות לא. במדבר גם כן הם פירות. ופתאום, אחרי לא יודע כמה שנים, מביאים להם פירות. כל אחד בטח טעם איזה מציצה, איזה גרגיר, איזה משהו. משה אמר להם, והתחזקתם ולוקחת מפרי הארץ, משה אומר, המפגש עם פרי הארץ יורד אצלם את ההשתוקקות להתחבר אל ה... אל עולם המעשה, כי די אלה, מספיק עם המן, יאללה, בואו נתחיל לאכול פירות. המרגלים אמרו, בואו תראו, תראו איזה, תראו את המתיקות הזאת, תראו איזה התמכרות. מתי פעם אחרונה פגשתם את עצמכם עושים ככה, ככה, תראו איזה, תראו לאן זה לוקח אתכם. וישאו במות בשניים בפירוד. הם מביאים את הפירות, גם פירות ופירוד זה דומה, כדי ליצור פירוד. לא כדאי לכם פירות, תראו לאן זה ייקח אתכם. וזה עוד לפני שדיברתכם על דברים אחרים שיש שם. אבל פירות זה כי זה מתוק. סוכר, סוכרתי. נכתיב במות פרש בזוהר הקדוש בפירודה. מסמיכות הפרשיות חלה ונסחים וציצית אחר פרשת מרגלים, קהל להם במדבר ג' מתנות טובות. מן באר וענני כבוד. כן? מן, אוכל, באר, מים, ענני כבוד, זה ההשגחה. ולכן היה להם קשה לתת מן המדבר. מי יוותר על כאלה מתנות? מי יוותר על כאלה מתנות? יש לך מן, צמות, אתה אוכל כל יום, לחם אבירים, באר, מים חיים, מינרלים. ענני כבוד שומרים עליך, לא רוצים לוותר על זה. לכן היה להם קשה. וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, כי נשאר הערה מאלה ג' המתנות. חלה ונסחים זה מאמן, ומבאר, חלה זה אוכל, ונסחים זה יין, זה מהבאר, וציצית, בחינת החסד, ענני כבוד. אם כבר דיברנו על ציצית, אז נזכיר שזה מחלוקת הראשונים, האם ציצית מהתורה זה רק בצמר רחלים, דעת מרן הבית יוסף, או גם בשאר מיני בגד, דעת חכמי אשכנזים והרמ"א. אז ציצית, וכתיב בציצית לדורותם, שזה נשאר לנו גם בגלות. ויש לומר שבחינת החסד שנשאר לעולם, ויש לומר דלקח התחלת שהתקשרות למתי קדים בתוך החסד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן נחסר לנו אתה, אנחנו ברוך השם חזרה התחלת בדורות שלנו. בעיקר ענני כבוד היה מה שהקדוש ברוך הוא כביכול ניהג אותם, כמו שכתוב הולך לפניהם יומם. וזה עניין הציצית, עיטוף, הוא לבטל הכל על הנהגת השם מטבח. לכן מצווה ציצית היא מצווה שמאוד מאוד חשובה ומאוד מקבילה לארץ ישראל. שתיהם שקולות כנגד כל המצוות. כי התכלית בציצית זה לבטל את כל המעשים שלך, במיוחד את הלב, את כל הכוונות והרצונות להשם יתברך, וזה גם ארץ ישראל. להיכנס למשהו בצורה טוטלית, בצורה שלמה מלאה. ואז הבוטח בהשם חסד לסובבנו. וכן רמזו חז"ל שאברהם אבינו עליו השלום אמר אם מחוט ועד שרוך נעל. פירוש שהכל הביטחון שלו בבורא יתברך, ואל תאמר אני ישרת את אברהם. בטח בקדוש ברוך הוא. ולכן זכה להיות חסד השם חופף עליו ועל כל תולדותיו. וזה חוט של חסד שנמשך מלמעלה בכל יום. אז זה אברהם אבינו. וקורח, שאמר שכותל התחילת אינו דין שיפטר, הוא היה שורש הדינים. אבל באמת הכוונה בחוט תחילת שיתהפך לחסד, כמו שכתוב היה לכם, התחילת היא רומזת לדין. כי התחילת היא לבן זה חסד, נכון? וכחול, רומז, לכיסא הכבוד זה לדין. והחוט תחילת אחד בתוך החסד. יש חסד, יש זמן, נותנים לך זמן לתקן תהליך, אבל תזכור שבפנים יש תביעה שתנוע קדימה. גם זה קשור לארץ ישראל. כן, במדבר הכל מיידי, הכל קורה מהר, הכל קורה עכשיו. בארץ ישראל, תהליכים יותר איטיים, יותר זמן, תהליכים יותר בשר ודם מניע אותם, אבל עדיין יש חוט של תחילת בתוך כל העניין הזה. טוב, בואו נשאיר את הדיבור הבא לשיעורי בית. תזכו וימצאו, זה משהו שנזכה להיות קשורים בלב ובנפש בארץ ישראל. חיי נשמות אוויר ארצך. זוכים להתהלך בארץ ישראל, להתהלך בירושלים, לשבח ולאהוב את הארץ הטובה, שכל אחד מאיתנו יעשה כל מה שיכולתו כדי לשבח ולפאר את הארץ, וגם להיזהר בכל מיני דיבורים על ארץ ישראל. שומע, נסעתי לאיזה מקום, זה חור, אל תשאר. מה זה חור? מי אומר חור במקום בארץ ישראל? כן. מקום, יש ביטוי כזה, מקום שכוח אל. ארץ ישראל שעליה כתוב, עיני השם אלוהיך בא תמיד. איך אתה יכול להגיד את זה מקום שכוח אל? אין לך מקום בארץ ישראל שהוא לא משובח שבמשובחים. טוב שבטובים. בין אם זה במרכז, בצפון, בדרום, הכל, אורך השם טובה, ארץ מאוד מאוד. הדור שלנו זוכה ליישב אותה ולבנות אותה, נזכה בזה, אמן ואמן. שבת שלום.